שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מידות הראייה של רבנו הרב קוק. זה מודפס בסוף ספר מוסר אביך. ממה שאמרת. אף אחד לא הבין מילה ממה שאמרת. טוב. שלום, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מידות הראייה, ואנחנו, זה מודפס בסוף ספר מוסר אביך. יש מהדורות שונות, המהדורה שבה אני משתמש, הלא היא זו הקטנה, אנחנו בעמוד קוף קף וו, שזה בערך יראה אות דלת. בתחילתה של הופעת יראת שמיים על האדם הכללי והפרטי. כלומר, כאשר האדם מתחיל ביראת שמיים. מדובר בין באדם הפרטי, אני, אתה והוא, ורוני הקנגור, ומדובר גם בכלל, כן? שהחברה בכללה מקבלת על עצמה עול מלכות שמיים. אז בתחילתה של הופעת יראת אלוהים על האדם, הכללי והפרטי, מביאה היא אותו לידי שעמום ובטלנות. כלומר, זה צד רע, שלילי, שיש ביראת אלוהים, בגלל שזה מופיע בצורה לא בוגרת, לא בשלה, אבל אין ברירה. כן? כל דבר מתחיל בצורתו המקולקלת תחילה. לפי העיקרון הידוע אצל חכמי הקבלה, קליפה קודמת לפרי. אז הצדדים השליליים של היראה הם הם המופיעים תחילה, והם גם גורמים נזק, כי הם גורמים לבני האדם החפצים חיים להתרחק מיראת שמיים. הם אומרים, יראת אלוהים או יראת שמיים זה דבר רע. זה מביא את האדם לידי שעמום ובטלנות, ואינם מבינים שמדובר רק בהופעה הראשונה. הוא עובד, הוא אומר הרב כאן, הוא עובד את רצונו ואת עצמיות המהותיות שלו מפני שנגעה בו היראה רק בצדדיה החיצוניים. כלומר, הוא נפגש עם הצורך להתבטל מול כוח גדול ממנו. לא הפכה את הפראות והרשעה הספוגה במהותו החומרנית. כלומר, הוא מרגיש שדורשים ממנו לא להיות פרי אדם. זה נורא, כי אני כן רוצה להיות פרי אדם. זאת אומרת, יש באדם הלא מלוטש, הלא מזוכח, נטיות פראיות שרוצות את התפרצותן ומרגישות את הדיכוי שיראת אלוהים מדכאת אותם. ולכן, כיוון שהוא מקבל על עצמו בכל זאת את הסמכות העליונה של יראת אלוהים, אז הוא מרגיש צורך להכניע את עצמו, והוא מאבד משהו מן העצמיות שלו. לא הפכה את הפראות והרשעה הספוגה במהותו החומרנית, ובטבע הנפש התמאה הגנוזה בעומק שמרי החיים האנושיים, והרי ההופעה האלוהית שהיא לגמרי ההיפוך מכל הרשעה והנבלה, היא מבטלת אותה. וממילא נעשה האדם חלוש החיים. כן, כלומר, עד עכשיו הוא היה גבר, חזק, אבל עושה כל מיני רע, אבל זה היה, איך לומר, התנהגות של אבירים, של גיבורים, אצילים. והנה עכשיו, אמרו לו להיות מוסרי, אז הוא כזה נחנח. כן? חנון בלעז. לא, הוא לא היה מוסרי, זה בדיוק העניין. הוא לא היה מוסרי בכלל. אני לא אמרתי מה הוא צריך לעשות. אני אמרתי, בינתיים תיארתי את המציאות, שהוא מרגיש שהעוצמת החיים שלו, שהיא מובילה אותו להיות פרי אדם, היא מנוגדת לקבלת עול מלכות שמיים שיש בליבו, ולכן, כיוון שהוא לא מכיר משהו אחר, אין לו ברירה אלא לבטל את עצמו. והציבוריות נעשית ליקויה. כלומר, הוא גם לא מסוגל להיכנס למערכות ציבוריות, לנהל מדיניות וכדומה. אין אומץ. אומץ אצל הרב הכוונה חוזק. ואין חפץ קבוע לשכלול, להכשרתם של החיים החברתיים, כי הוא ישאל את עצמו בשביל מה? הרי החיים החברתיים הם הזירה של כל הפראות שבי. אז עדיף לחיות באיזה תא, מנזר וכדומה. אבל רוח האדם האמיץ, המכיר על פי נקודתו הפנימית, כי ההרגשה הזאת של יראת אלוהים היא הכל, כל החיים וכל הטוב, כלומר, הוא מרגיש עד כמה שיראת שמיים זה לא עוד איזה כוח שבא לבטל כוחות אחרים, אלא זה כללות כל החיים כולם, זה מה שנותן משמעות לכל החיים. לא יעזוב את אוצרו, ובכל אשר יתענה עינויים גשמיים ועינויים רוחניים, מכל אשר לא יוכל לכאורה להחזיק מעמד נפש, מעמד נגד החופש המודרני, נגד שאיפת הגדולה התרבותית של חיי הזמן, נגד היופי המקסים ונגד תפיסת החיים המרעשת, ולפעמים נגד המוסר ויושר הטבעים, שלא יוכל בכל פעם לעלות מותם אל הצורה של יראת אלוהים ותוצאותיה בחיים כפי קליטתו ההסברית. כל אלה לא יכילו כוח להפסיק את חוט החיים ואת עומק ההסכמה, ואת אומץ ההסכמה, שרק ביראת אלוהים מחסה עוז לאדם. כלומר, עדיין זה עוד לא הגענו אל השלב המתוקן, אבל מכיוון שהוא קולט את יראת השמיים כדבר יקר ביותר, אבל עדיין הוא עומד מול כל פיתויי החיים של המודרנה וכדומה. אז הוא בכל זאת, זה ייתן לו כוח לעמוד בכל הניסיונות הקשים שמציב מולו יצר הרע. ויזכך אותה, ויתהרנה, יעלנה על פסגת המדע המבורר. כלומר, הוא יקבל יראת שמיים לא מתוך איזה מין הרגשה כהה של דתיות, של רגש, שאומרת לו שצריך להיות יראת שמיים, אלא הוא יבין גם באופן שכלי, מדעי, מדוע יראת אלוהים היא זו שמדריכה אותו אל הדרך היותר נכונה. ויתרנה בזיו המוסר הבריא, ישבצנה בהדר חיי העולם ותרבותו, וימלאנה במתק האהבה, רוחב הדעת והנועם אשר לעדן העליון, ויחדש בה ובגללה את העולם ואת החיים. בצורה חדשה מלאה הוד ותפארת גדולה וגבורה. ואבן מעשו הבונים, היו תהיה לראש פינה. כן, על פי הפסוק, אבן מעשו הבונים הייתה לראש פינה. כן, אבן מעשו הבונים, כלומר, אנשים שרוצים לבנות את העולם, מואסים באבן הזאת של יראת שמיים. זה נראה להם מתנגד לבנייה. ודווקא היא תהווה את היסוד לבניין העולם. הייתה לראש פינה, זאת אומרת שיראת השמיים לא רק שהיא לא תעמוד מול צורכי החיים, היא זו שתיתן להם את צורתם הנכונה, וממילא התקיפה יותר אפילו מאשר אצל בעלי יצר הרע נטו. יש אנשים בעלי יצר הרע מזוקק שחושבים להשתמש בחיים בכל מלוא תוקפם, אבל יש לזה גבול. בסופו של דבר זה מפסיק לספק אותם. וכאן אצלו זה יבוא לידי שלמות ההופעה. כן. אתה שואל האם יש הכרח לעבור דרך מצבים לא מתוקנים? זה מה שאתה שואל. אתה שואל האם יראת שמיים היא באמת מנוגדת לחיים? ומה אתה חושב? כלומר, אתה אומר מה שכתוב בספר חובות הלבבות, ככל שיוסיף העולם בניין, תוסיף הנשמה חורבן. אבל כבר הסביר לנו הרב קוק בספר אורות התורה שאמירות כאלה נאמרו בזמן הגלות. אבל בארץ ישראל אדרבה. כן, הרי התורה מבטיחה, עץ השדה ייתן פריו, ודיישת בציר, כן, וישיג לכם דיישת בציר, ובציר יציג את זרע. זאת אומרת שכל הברכות שהתורה דיברה עליהן הן ברכות חומריות. מתוך הנחת יסוד, שבמצב שלם יש הרמוניה כזאת בחיים שאין ניגודים כאלה. אתה אומר, אנחנו בעולם עדיין לא מושלם. ברור, אבל השאלה האם הקדוש ברוך הוא שם אותנו בעולם שהוא גיהינום בהגדרה או לא. כן, כלומר, אם תגיד שאנחנו נמצאים במתח בלתי פתיר, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא התאכזר עם האדם ושם אותו בעולם שבו הוא צריך גם לעסוק ביישובו של עולם וגם בדעת אלוהים, ושזה בא על חשבון השני. כן, זה המאבק בין יצר הטוב לבין יצר הרע וכו'. אבל אפשר גם להגיע למצב של כל מעשיך יהיו לשם שמיים, נכון? אני חושב שזו הנחיה של חז"ל. כל מעשיך, זאת אומרת, כל מה שאתה עושה הוא לשם שמיים. כן.
אז בעצם כשבן אדם מתקדם ביראת השם ומגיע למחשף, בוא נגיד, לצד הבוגר שלו, כמו שהגדרת את זה, אז איך בדיוק זה קורה שהאירה נותנת לו דווקא את הכוח? אני מבין איך שבסופו של דבר כן יהיה לו כוח למרות האירה, אבל איך באמת היא תהיה הראש
פירה? הבנתי, כן. כלומר, אתה שואל, זה שיש לו כוח למרות היראה, אני מבין, אבל איך היראה נותנת לו את הכוח? כי היראת שמיים מפגישה את האדם עם הבורא. ואז הוא מכיר בחפץ של הבורא בקיום העולם. ולכן הוא מקיים את עולמו של הקדוש ברוך הוא, כי זה רצון השם, זה יראת שמיים אמיתית. זה אחד הדברים שאנחנו אומרים בבוקר. מודה אני. כלומר, כיוון שאני מודה, שאני מודה בכך שרצית בקיומי, ממילא יש לי אני. מודה משמע אני קיים. כן.
זה אומר שלפעמים היראת שמיים מנגד המוסר והיושר טיפים.
כן.
יכול להיות אפשר להעלות אותם ביחד. בסוף הוא אומר, יעטרנה בזה במוסר הבריא. מה ההבדל בין המוסר
שדובר
קודם, המוסר
הזה? אתה מתכוון לפסקה קודם.
לא.
אלא?
גם לפעמים נגד המוסר והיושר טיפים, למד יותר, ויעטרנה אחר כך, אחרי שהוא יגיע
לפסקה קודם. כן, ודאי. כלומר, האדם חש לפעמים שהיראת שמיים הולכת נגד המוסר... אגב, איפה ראית את זה? שהיא נגד המוסר הטבעי.
נגד
שיבת הגדולה
התרבותית של חיי הזמן, נגד היופי המקסים, נגד תפיסת
החיים
המורשת, וגם לפעמים...
כן. שלפעמים האדם חש שאפילו היראת שמיים מתנגדת למוסר הטבעי. נכון. לכאורה, כן, אבל יש לפעמים תחושה כזאת. נכון, הוא לא מצליח להלום אותם ביחד, כי לפעמים הצו של מה שהוא חש כמוסר טבעי, עומד בסתירה למה שהוא חש כיראת שמיים. זה בערך כלל חוסר ידע, כן? זה אינפורמציה ליקויה או בעניין המוסר הטבעי או בעניינה של יראת שמיים, כן? שהוא מדמה איזשהו ניגוד, אבל גם כשיש ניגוד ממש, הדבר הזה הוא רק בגלל שעוד לא הייתה, עוד לא עבד על, על הדיאלקטיקה שצריך קודם כל לקבל יראת שמיים, גם אם הוא חש שזה נוגד את הנטייה הטבעית שלו, ומלא את המוסר הטבעי שלו, אבל אחרי שהוא קיבל על עצמו יראת שמיים, בגלל שהוא מכיר עד כמה שזה מדריך את החיים שלו בצורה נכונה, בכל זאת, כלומר, ב-90% הוא ראה שיראת שמיים זה עובד, אז ממילא הוא עכשיו יכול לצרף אל ההסכמה שלו ליראת שמיים, הוא יכול לצרף את המוסר הבריא. זה נכון, יש קודם כל דרך ארץ, ואחרי זה יש יראת שמיים. נכון, והמוסר הטבעי שייך לדרך ארץ, זה מה שיש בהתחלה. וכאשר המוסר הטבעי הראשוני הזה נפגש עם יראת שמיים, הוא חש דחייה, הוא חש שנדחה המוסר הטבעי שלו. אבל הוא מרגיש שאין לו ברירה כדי לתקן את החיים, אז הוא מקבל על עצמו מלכות שמיים, הוא מקבל על עצמו יראת אלוהים, וכי... ב-90% מהמקרים הוא חש את הרווח, אחר כך כשההסכמה הזאת חזקה אצלו, הוא יכול לצרף את המוסר הבריא. בסדר? נכון. בדיוק.
המוסר הטבעי הראשוני הוא
פראי? לא, המוסר הטבעי הראשוני הוא לא פראי. הוא מכוון את האדם. יש בה, אמרנו שיראת אלוהים בהתחלה דוחה את הפראיות של האדם. באיזשהו שלב האדם גם מרגיש שיראת שמיים לא רק שהיא דוחה את הפראיות שלו, אלא גם את המוסר הטבעי שלו. יש באדם כמה נטיות, גם בלי תורה. יש בנו נטייה של פרא אדם, אדם זאב לרעהו, אנחנו חיה. מלבד זה שאנחנו חיה, יש בנו גם נטייה מוסרית. גם זה קיים. זה לא בא מהתורה, זה בא מהטבע, דרך ארץ קדמה לתורה. על גבי זה יש מדרגה שלישית, יראת אלוהים. על גבי זה הפיוס בין יראת אלוהים לבין כל לבין המוסר הטבעי.
אני לא מבין למה רק הקומה השכלית יותר של היראה היא זאת שמובילה לחיבור של ההבנה.
בגלל שהקומה השכלית של היראה היא מחזקת את ההסכמה של האדם לקבלת עול מלכות שמיים.
למה זה לא בא מהרגש?
כי הרגש מתחלף. כשם שיש לי רגשות טובים, יש לי גם רגשות מתנגדים לטוב הזה.
גם בתוך המעלה של היראה?
לא, בתוכי, בתור אדם. אני כאדם, יש לי רגשות שליליים.
כן, אבל ברגע שאני מקבל את יראת אלוהים,
למה שאני אקבל יראת אלוהים? בגלל שזה מרגש אותי. רגש שווה רגש. יש רגש כזה, רגש כזה. בדיוק כמו שאני אוהב מלוח, אני אוהב לפעמים מתוק.
לא, אבל יראה מביאה אותי להכנעה כלפי התקציב האלוהים.
עד גבול מסוים. כלומר, כי מה שאתה מתכוון, קבלת הסמכות, נכון?
לא, גם ההזדהות.
הזדהות זה כבר שכלי. הזדהות קוראים לזה שכל. כן. יש מדרגות של הזדהות. הזדהות רגשית, זה נחמד, כן, אני אוהב את המוזיקה שיש על זה. ויש, אני מבין. כן.
לא הבנתי למה יראת אלוהים דוחה את המוסר הטבעי בשלב הראשון.
לפעמים האדם אומר, זה לא מתאים לי. כן, כלומר, הוא הגיע להכרות מוסריות מסוימות. למשל, שזה חשוב מאוד לתת צדקה. ואומרים לו, בזמן שאתה מתפלל, אתה לא יכול לתת צדקה. וזה מעצבן אותו, אומר, אני רוצה לתת צדקה תמיד. כן? אז הוא חש איזשהו ניגוד. עד כאן פסקה, דלת, כן, עוד שאלה, כן.
ישבצנה בהדר חיי העולם ותרבותו.
ישבצנה בהדר חיי העולם ותרבותו, כן. את יראת האלוהים, כן, המתוקנת, הוא יוסיף ליראת אלוהים הזאת את הדר חיי העולם ותרבותו. לא, ישבצנה זה בדיוק הפוך. יעתר אותה, כן? זה במובן התנכי של המילה. כן, כן, כן. משבצות זהב לבושה. נכון, יפה, יפה. נכון. ספרות, שירה וכדומה. עד כאן ברור. כן?
מתי קורה כשציבור שלם מקבל על עצמו יראת שמיים?
ציבור מקבל יראת שמיים? הדבר הזה קרה מספר פעמים בהיסטוריה. עמים פראיים באירופה באימפריה הרומית ובגרמניה קיבלו על עצמם את הנצרות. קבלת הנצרות הייתה החלטה לקבל עול יראת שמיים. אבל זה עמד בניגוד לטבע הפראי של אותם עמים. וזה יצר כל מיני מחלות בנפש הציבורית שלהם. שהרב אומר באורות שמתפרצות מדי פעם על ידי המלחמות. במלחמות משולחות הרסן, אנשים שהם בדרך כלל תרבותיים ומוסריים בבית, מתבררים כחיות טרף. כי זה משהו שלא תוקן ושהנצרות דיכאה ולא נתנה לו ביטוי ולא טיפלה בו באופן יסודי, ולכן הפכו העמים האלה לרוצחי בני אדם. ורוצחי יהודים גם, כן. קרה מי קיבל? העם, כן, בימי עזרא הייתה קבלת עול מלכות שמיים. כן, כן, והדבר הזה גרם בסופו של דבר, אחרי 2400 שנה, אחרי 2400 שנה, זה גרם לחילונות המתפרצת נגד העול של המוסריות הזאת, שהיא נראית לו מקטינה את רוח האדם. ניטשה יוכיח. בסדר? עוד שאלה כללית, בבקשה, נשמח. בבקשה, אדוני, מה?
הרב, אולי זה מגיע בהמשך, אבל יש משפט שמתבקש שנתייחס אליו, שזה הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים.
הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אני לא יודע, אבל מה זה קשור? רוצה להסביר לי מה זה קשור? הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כן, מה זה אומר? יראת שמיים זה התחום של האדם, לפי זה, נכון? זה התחום שלי. שמה אני נבחן. רגע. אם הכל בידי שמיים, אם יראת שמיים בידי, זה אומר שיראת שמיים איננה באה להכניע אותי, אלא זאת החלטה רצונית שלי. בסדר? במובן הזה, יראת שמיים היא בריאה. עכשיו, מה אתה שואל, מה זה הכל? שלכאורה יראת שמיים היא הכל. נכון? אז וכי חדש הוא לך מה שכתב הרמב״ם על זה בפרק שמיני של שמונה פרקים? כן, שחוקות הטבע, כל בידי שמיים. מה שאין כן, התנהגות האדם הרצונית היא העירת שמיים שבידו. כן, כמבואר בפרק שמיני של שמונה פרקים, וגם בפירוש שלי לפרק הזה שם. טוב. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו עוברים בזאת לפסקה היי. יראת העונש. טוב, כאן אנחנו עוברים לתחום יותר קטן. לכאורה, דבר מאוד בעייתי, יראת העונש. כן? כי מדוע זה בעייתי? כי זה בעצם לא יראת שמיים, זה יראת העונש. האדם, במקום לעבוד לשם, עובד לתנור. תנור מספר 4, בכבשני גהינם. אז לכאורה היינו צריכים לאסור את זה. נכון? היה צריך לאסור יראת העונש, בתור עבודה זרה בעצם, ואף על פי כן היא מותרת. לא רק שהיא מותרת, התורה גם מדריכה לזה. היא אומרת, אוי ואבו, אם תעשה ככה, תראה מה שיקרה לך. כן, קיבלתי מייל אתמול מאיזה מוסלמי, שאמר, אני בדקתי בתורתכם, בפרק כ"ח של ספר דברים, וכתוב שאם אתם חוטאים, באים עונשים איומים. והנה, אנחנו רואים שבאו עליכם כל העונשים האיומים. האם זה לא אומר שאתם אומה חוטאת? עד כאן דברי קודשו. כן? כן. האם זה לא אומר שאתם אומה חוטאת? כן, מה אתה אומר? מה עניתי? תראה, כיוון שהשאלה הזאת הופנתה על בסיס שיעור של איזה רב אחר שהוא שמע, אז אמרתי לו, אם יש לך שאלות על רב מסוים, תפנה את השאלה אליו. כן. טוב. אבל יראת העונש, בכל זאת, אנחנו רואים, למשל, הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא מדבר על מצווה של יראת השם, אמנם בספר משנה תורה הוא כתב שיראת השם זה דבר שמשיגים אותו על ידי התבוננות, אבל בספר המצוות הוא כתב שזה כולל לירה מעונשו. לירה מעונשו. אז אם ככה, זה לגיטימי. לא רק שזה לגיטימי, זה קיום מצווה דאורייתא. עד כדי כך שפעם שמעתי דרשה של מישהו שאמר שחייבים על פי תורה לירה, יראת העונש, שהרי הרמב״ם כתב שהמצווה היא לירה מעונשו. ברור שהדברים האלה אינם נכונים כלל, כי הרי אם כך הרמב״ם היה צריך לכתוב את זה גם במשנה תורה. מה? מה? לא, השאלה היא איך לפרש את מה שכתוב בתורה, יראת השם. אז הוא רצה להביא ראייה מזה שהרמב״ם כתב על יראת השם, שזה כולל יראה מהעונש. אבל זה ברור שזה לא נכון. כי זה רק אומר שאם אדם יש לו יראת העונש, גם אז זאת אחת הדרכים לקיים מצוות יראת השם. אבל לא שהאופן הזה הוא האופן המועדף. עדיף, כמו שכתוב, בהלכות יסודי התורה, על ידי התבוננות בגדלות הבורא. טוב, עד כאן להיום.